עמוד א', ואנחנו בשתי שורות התחתונות, כלומר שורה אחת לפני האחרונה. תנא, כן, זה המילה השנייה של השורה. תנא דבי אליהו. לימדו בבית אליהו. מי זה אליהו? הנביא. אז הוא הפך להיות תנא? נביא, אני יודע. שהוא פנחס, אני גם יודע. מלאך, אני גם יודע. פתאום גם תנא? מה? הכוונה שהוא היה מופיע אצל התנאים. איך הוא היה מופיע אצל התנאים? מסביר מהר"ל מפראג, שהכוונה שהחכמים יושבים ביחד, ותוך כדי שהם מדברים, ברור לכולם שאמרו משהו, אבל לא מצליחים להצביע על האומר. האם זה אתה אמרת? לא, זה לא אני אמרתי. האם זה אתה אמרת? לא, לא אני אמרתי. אבל כולם יודעים שהדבר נאמר, קוראים לזה תנא דבי אליהו. בסדר? זאת אומרת שזה רוח הקודש של האומה, אומרת את זה. יש על יסוד זה ספר הנקרא תנא דבי אליהו, דברים שמוסרים בשם אליהו הנביא. טוב, אז מה כתוב כאן? תנא דבי אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותן. אינן חוזרין לעפרן. שנאמר, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. מה קדוש לעולם קיים אף הם לעולם קיימים. כן, אז מה זאת אומרת שהצדיקים לא יחזרו לעפרן? אז מה יקרה להם? מה, יישארו בגוף? כן, קצת מוזר, לא? הדבר הזה. הרי הגוף הוא רק מעטפה, הוא צורת חיים מצומצמת יחסית, לעומת חיי הנשמה. אז מה זאת אומרת שאינם חוזרים לאפרם? הצדיקים שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות. הדבר הזה עורר מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב"ן. לפי הרמב"ם, כשיקומו הצדיקים לתחייה, הם יחיו חיים טובים וארוכים, אבל בסוף הם ימותו, כדי לזכות לחיי העולם הבא. כלומר, החיים האידיאליים לפי הרמב"ם אינם חיי הגוף, אלא אדרבה, חיים שבהם הנשמה משוחררת מהכבלים של הגוף. רעיון זה מצאנו אותו גם אצל הפילוסופים, אצל סוקרטס, שגם כן אמר שהוא מתאווה לחיים משוחררים מן הגוף, ולכן המוות איננו מיירה אותו, איננו מפחיד אותו, להפך, עד רבה, הוא יכול לחיות חיים פילוסופיים מלאים במנותק מן הגוף. זאת היא הדעה של סוקרטס. גם הרמב״ם אומר, נכון, תחיית המתים תהיה, אבל תחיית המתים זה לא יכול להיות לנצח. עד כאן דברי הרמב״ם. הרמב״ן חולק על זה לחלוטין, אומר מה פתאום, איזה מין דברים אלה, זה לא נכון. הנשמות תשובנה אל הגוף, והם יחיו לנצח. נשאלת השאלה, בשביל מה זה טוב לחיות לנצח עם צורך בפלאפל וקטשופ? הרי הדבר הזה, אמנם זה כיף לשעתו, אבל איזה יופי יש בחיים נצחיים מצומצמים כאלה. מבאר לנו רמח"ל שבעצם תחיית המתים אינה אלא שלב ראשון של עילוי של הגוף והנשמה כאחד. יש התפתחות של העולם, זיכוך מתמיד, באופן כזה שעל ידי אינטראקציה בין הגוף לבין הנשמה, אז גם הגוף מתעלה וגם הנשמה מתעלה עד אינסוף. זאת אומרת, שמה שמבדיל בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, זה לא כל כך עקרוני כמו שחשבנו. זה רק אומר שלפי הרמב״ם יש שבר בין תחיית המתים לבין העולם הבא. צריך לעבור איזה סוג של מוות, מה שאין כן לפי הרמב"ן, שזה משהו יותר רך. יש התעלות קבועה, איטית, של ההוויה, לקראת חיים יותר ויותר אציליים. זאת אומרת, שתחיית המתים זה סף הכניסה, זה השער שדרכו נכנסים לחיי העולם הבא. אבל לא שהעולם יישאר כפי שאנחנו מכירים אותו. כך שאם הייתי פוגש גוף של התקופה שאחרי תחיית המתים, הייתי מן הסתם חושב שפגשתי נשמה. כי הגוף הופך להיות בעצמו יותר ויותר נשמתי. עד כאן ברור? בסדר. לפי הרמב״ם, בעולם הבא, אין גוף. אין גוף. אז זאת אומרת שבכל זאת יש איזה הבדל. ההבדל הוא במידת השותפות של הגוף בנעשה שם. זה מובן מה שאני אומר? אז המידת השותפות לפי הרמב״ם היא אפס. זה נקרא מידת השותפות. כמה? אפס. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, בסופו של דבר המצב העליון הוא שהגוף מפסיק להפריע, כן? ואז הנשמה משוחררת. לפי הרמב"ן זה לא כך. לא רק שהגוף לא יפריע, אלא הגוף יעזור. הגוף יהיה ביטוי, איזה מין השתקפות של זוהר הנשמה. עד כאן מובן. וזה, דברי הרמב"ן, יותר מתאימים לנאמר פה בגמרא. צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותן, אינם חוזרים לאפרן. שנאמר, והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. מה קדוש? אז עכשיו, מה זה קדוש? קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. שימו לב להגדרה המעניינת פה של המושג קדוש. מה זה קדוש לפי התנא דבליהו? מה זה קדוש? מה זה קדוש? מה זה קדוש לפי מה שקראנו? יפה, לעולם קיים. יפה. זאת אומרת, מה שהקיום שלו, קיום חזק ותקיף, עליו אנחנו אומרים שהוא קדוש. בניגוד לציור המקובל, בהמון, שקדוש זה מה שמצומצם, מה שאיננו חי כל כך. יש איזה מין קונוטציה של קדושה ומוות. אז פה אנחנו רואים בדיוק את ההפך, קדושה וחיים. איפה שזה חי מאוד, זה קדוש. אין זה הגדרה של הקדושה שעולה מהגמרא. הרב צבי יהודה קוק היה הרבה פעמים משתמש בדבר הזה. רציתי להגיד על זה משהו. כן, יש ויכוח בין הרמב״ם לבין הרעבד בנושא הזה. הרמב״ם כתב, כידוע לכם, בהלכות תשובה, שבעולם הבא אין גוף. והדבר הזה ירגיז את הרעבד. אז אני אקרא לכם את דברי הרעבד. שאנחנו בחיים נורמליים. כלומר, הדבר הנורמלי הוא שהכרך שצריך לא נמצא. אז אני חוזר. בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב שבעולם הבא אין גוף, והרעבד כותב דברי האיש הזה בעיניי כדברי מי שאומר שאין תחיית המתים לגופות כי אם לנשמות. וחיי ראשי לא הייתה דעת חזל כן, ואז הוא מביא רשימה של מקורות, חלקה מפרק חלק, שכן יהיה גוף בתחיית המתים. האמת היא שהרמב״ם לא אמר שלא יהיה. הרמב״ם פשוט אמר, עולם הבא זה בלי גוף. הוא לא אמר שתחיית המתים בלי גוף. אבל בעצם הרעב"ד עלה על פה על נקודה בכל זאת מאוד חשובה. זה נכון שהרמב״ם מאמין בתחיית המתים לגוף. אבל נשאלת השאלה בשביל הרמב״ם, למה? בשביל מה זה טוב? כלומר, מה הרווח שהנשמה תרוויח מזה שתהיה תחיית המתים? מה? לפי הרמב״ן זה לא קושיה. למה? כי לפי הרמב״ן יש מטרה לזה שהנשמה תהיה בגוף. לפי הרמב״ם זה רק גורם מפריע. אז בשביל מה? כלומר, האדם כבר זכה להידבק בעולם העליון במותו. אז למה אתה מטריד אותו ומחזיר אותו אל הגוף הזה? האחור, הקולה אותו. בסדר? לפי הרמב״ן זה לא קושיה. מה? לפי הרמב״ן יש מטרה שהנשמה תהיה בגוף. כלומר, זה השלימות של האדם. האדם הוא אחדותי. אז הוא כולל הכל. ולכן זה גם נצחי, הקשר הזה בין הגוף לבין הנשמה. מה שאין כן לפי הרמב״ם, שהקשר הזה הוא קשר שממילא עתיד להתפרד, אז בשביל מה להשיב אותו? בסדר? זאת השאלה. לכן הרעב"ד, שיש לו רגישות למשמעותן של דעות, אומר, דברי האיש הזה בעיניי, כדברי מי שאומר שאין תחיית המתים לגופות כמו לנשמות. הוא לא אמר שבאמת הרמב״ם חושב ככה. אבל הוא אומר, מבחינה הגיונית אתה קשור לדעה הזאת. זה מובן? אבל אחר כך, הרעב"ד מוסיף. אבל אפשר שיעשה הקדוש ברוך הוא את גופות, את גוויותיהם חזקות כגוויית המלאכים. עכשיו, אני לא הבנתי, מה זה גוויית המלאכים? המלאכים יש להם גוף? אז בשביל הוא צריך לעשות את הגוף שלהם כגוויית המלאכים, שהרי למלאכים אין גוף. אלא אם כן הוא סובר שיש גוף למלאכים. זה עוד סיפור. אבל כנראה שהרעב"ד רומז בעצם למה שהוסבר בצורה יותר מעמיקה על ידי רמח"ל. שהחזרה של הנשמה אל הגוף איננה חזרה אל חיי הגוף כפי שאנחנו מכירים אותם, אלא יש זיכוך מתמיד של הנשמה והגוף זה את זה, באופן שיש עילוי של המציאות. בסדר? עילוי מתמיד. בבקשה. האם הרמב״ם לא אומר שבעולם הבא עולם כמנהגו נוהג? לא, הרמב״ם לא אומר את זה. מה? אתה ממציא מאמרים שלא קיימים ואתה מקשה עליהם קושיות. הרמב״ם לא אמר שבעולם הבא עולם כמנהגו נוהג. מה, איפה זה מה? מה המשפט שאמרת? ממך.
מי?
ממך. לא, מי זה מאמר כזה? לא קיים. פשוט מאוד. כן? אלא יש במאמרים אחרים. יש מאמר, בעולם הבא יהיה טוב. זה כן. יש מאמרים כאלה. גם כתוב שבימות המשיח, העולם כמנהגו נוהג. עכשיו, אתה רוצה לחבר? זה בערך כמו לומר ככה. יש בעולם הזה פילים. ויש בעולם הזה צבע ורוד. אז אפשר לחבר. פילים ורודים. קוראים לזה ויסקי. כן? אבל אין קשר בין ורוד לפילה. כן, בבקשה.
האם אפשר ליצור מציאות חיים לפי הרמב״ם, כמו שהרמח"ל עכשיו הסביר שהנשמה תזכך את הגוף, הגוף יזכך את הנשמה בחיים עכשיו?
לא, אי אפשר להגיע למדרגות האלה בחיים שלנו היום, כי העולם לא במדרגה הזאת. צריך עילוי גם של העולם, לא רק שלנו. בסדר. עכשיו, יש מה שקרה, עולמך תראה בחייך. אפשר ניצוצות מזה לקלוט. אבל לא עצם המציאות. כן, אנחנו לא בתחיית המתים. שלום לרב, שאלה כללית. לצערי לא שמעתי את כל השיעורים בנושא, ולכן אולי דיברו על זה. השאלה מדוע מעניין אותנו מה יהיה בזמן תחיית המתים. מה זה מוסיף? כשנגיע לזה נדע. שאלה יפה מאוד. בעצם מה אכפת לך? כן? כל הוויכוחים האלה, יהיה גוף, לא יהיה גוף, מה זה משנה? מה זה משנה? זה מה היחס שלי אל הגוף שלי. כלומר, אם אני אומר שהמטרה היא חיי נשמה ללא גוף, אז יש לי יחס של אדישות, לא של עוינות, אבל של אדישות אל חיי הגוף. לעומת זה, אם המטרה היא הנשמה בתוך הגוף, אז יש לי מטרה של קדושה בגוף. הקדושה בגוף זה מעלה מיוחדת. מובן? ולכן אני גם מתייחס אחרת אל החומריות. האם אני שמח בשמחה אמיתית מזה שהאוכל של שבת טעים או לא. כן, היה יהודי אחד, לא יהודי, עברי אחד, יצחק אבינו, עליו השלום, זכותו גן עלינו אמן, שהוא אמר לבן שלו, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. כלומר, מה אומר יצחק? א', אני רוצה שזה יהיה טעים. אל תעשי לי אוכל, תעשי לי טעים, מטעמים. ב', כאשר אהבתי, זאת אומרת, יש היסטוריה לטעם שלי. זה לא מהיום שאני רוצה שזה יהיה טעים. אתה כבר מכיר את הטעמים שלי. ואני רוצה שזה יהיה טעים. ואז אני אוכל לברך אותך. אז זה המדרגה של יצחק אבינו. זה חשוב לו כל כך שזה יהיה בדיוק... זה לא בדיוק כמו שאני רציתי. אתה יכול להוסיף קצת פלפל, משהו כזה. זה העניין. אלא שיצא יצחק אבינו יש קדושה בכל. הוא כל כך קדוש שיש חשיבות לטעם. הוא דורש שלימות. וזה ההשלכה לשאלה שאתה, יוסי, שואל בעניין. כן.
אבל מה
הרמב״ם מסתמך כשהוא אומר שאין גוף בעולם הבא? זה דברים מפורשים של חז"ל. שאין בעולם הבא לא הליכה ולא עמידה ולא תשמיש ולא אכילה ושתייה וכו'. אז כלומר שאין גוף. כן, ככה הבין הרמב״ם. עכשיו יש דבר מעניין. בהלכות תשובה, אחר כך הוא אומר, וכמה שמות נתנו החכמים לטובה הזאת המזומנת לצדיקים. ואז הוא מביא שם כמה שמות, בית השם, היכל השם וכדומה. הוא אומר, והחכמים קוראים לטובה הזאת גם בשם סעודה. סעודה. סעודה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים. אז מה זה סעודה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים? זה ההשגה השכלית ללא גוף. זה נקרא סעודה. הרעבד מאיר על זה הערה קטנה, הוא אומר, ואם זאת הסעודה, אין כאן כוס של ברכה, וטובה הייתה לו השתיקה. ככה הוא אומר על הרמב״ם. אם זאת הסעודה, אין כאן כוס של ברכה, וטובה הייתה לו השתיקה. מה הוא רוצה מהחיים שלנו הרעבד? מה זה הכוס של ברכה פתאום שמופיע שם? מה?
הכלי שיכול להכיל את ה...
יפה. זאת אומרת שכתוב בגמרא שבסעודה שהקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים, הוא בסוף הסעודה מזמין את הצדיקים לעשות זימון. אז הוא מזמין את אברהם ואומר לו, אולי תעשה את הברכה? הוא אומר, לא יכול, יצא ממני ישמעאל. אז הוא פונה ליצחק, הוא אומר, אתה יכול? אומר לו, יצא ממני עשיו. אז הוא פונה ליעקב, אומר, לא, לא יכול, נשאתי שתי אחיות, שאתה עתיד לאסור אותם. אז הוא פונה למשה, הוא אומר, לא נכנסתי לארץ ישראל. אז הוא פונה ליהושע, הוא אומר, כן, אבל לא היה לי בן, רק בת. אז בסוף דוד, בלי שישאלו אותו, לוקח את הכוס, ואומר, לי נאה לברך, כוס ישועות עשיו, שם השם יקרא. אז זה היסוד של הקושיה של הרעבד. אם אתה אומר שאין גוף, מה עם הכוס של ברכה? תגידו, זה שאלה בכלל? זה בכלל לא שאלה, נכון? למה? כי זה לא כפשוטו. אם הסעודה לא כפשוטו, אז איך הכוס תהיה כפשוטה? עכשיו, הרעבד לא יודע לענות את זה? הוא יודע. אז למה הוא התכוון כשהוא אמר אין כאן כוס של ברכה? הוא אומר, בסדר, הכוס זה משל, מקבל, לא כפשוטו. משל למה? למה כוס יכולה להיות משל? לכלי, נכון? מה הכלי באדם? הגוף. זאת אומרת, אם המדרש השתמש בביטוי כוס, משמע שיש משהו מכלי הקיבול של האדם גם שם. וכלי הקיבול של האדם זה הגוף. זאת אומרת, אף על פי שזה לא הגוף כמו שאנחנו מכירים, אבל שארית לגוף צריכה להיות שם. זה הטענה של הרב. מדוע, שואל השואל, צריך שיהיה מוות קודם תחיית המתים? שהרי במעמד הר סיני פרחה נשמתם ובטלה זוהמת הנחש מהם. מכאן שאפשר שיקרה כמעמד הר סיני, ורק יצטרכו המתים להחיות, והחיים תתבטל מהם זוהמת הנחש. תשובה. גם במעמד הר סיני כולם מתו. כתוב פרחה נשמתם, לא? אם פרחה נשמתם, מה זה שהנשמה פורחת? זה מוות. עדיין לפי השאלה הקודמת, הגוף נוטה בתחיית המתים למצב נשמתי יותר, בלי הנאות הגוף. נכון, כדבריך, כן. אז אם כן, מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. שיש המשך לדברי התנא דבליהו. יש המשך לדיון של הגמרא בזה. הבעיה היא שזה לא מודפס לפניכם, לכן לא תהיה ברירה, אלא לחלק את הדף. אבקש בסוף השיעור להחזיר רק את הדף הזה, ולא את הדף שכבר הונח לפניכם. בזמן שמחלקים את הדפים, האם יהיה מישהו שיתנדב להביא לי כוס מים, למשל? זאת אפשרות, נכון? ברוך תהיה. כוס מים תעזור לי לא להתייבש, ולא להפוך לאבקה.
הרב, אפשר להציע עוד הצעה למה להתעסק בכל זה?
כן, בבקשה.
כי אם אנחנו נדע אם יש גוף או אין גוף, אז גם האדם מתחיל בנקודת היחס של הכל. כי אנחנו רואים הרבה פעמים את המושג עולם הבא. העולם הבא, איך יהיה העולם הבא? צמחים, בעלי חיים.
כן.
בית מקדש, כאילו, זו מציאות כזאת שהיא לא מובנת. אבל נראה לי שאם נברר, אם יש אדם, הוא בתוך כלי, בתוך גוף, זו מילה... הכל
התפרט משם. זאת אומרת, הרבה דברים נגזרים מההחלטה אם יש גוף או אין גוף.
כן,
ברור. אבל השאלה מה הנפקא מינה שלי עכשיו? האם יש לזה השלכה עכשיו? זאת הייתה השאלה של השואל. מה אכפת לי עכשיו? אז עכשיו זה גם היחס שלי אל הגוף. כן, יפה. טוב, עכשיו שחילקתם את הדפים, אנחנו יכולים להמשיך. ואם תאמר, אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. צדיקים, מה הם עושים? הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, כנשרים ושתים על פני המים, שנאמר, על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים בלב ימים. ושם התאמר יש להם צער, תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כוח, ביקשתי כוס אחת, לא שתיים. טוב, לא נורא. תודה. ברוך אתה רזה, ברוך עולם שהכל נברא.
מקור זה בקויה.
וואה, ניצלתי. ניצלת את חיי, תודה. רק שנייה. אתה אומר שבמקור כתוב וקויה השם יחליפו כוח. אתה צודק. לרב היקר שלום, האם בעולם הבא יהיה לנו זיכרון? מה עשינו בעולם הזה? אם לא, אז למה לנו ללמוד על העולם הבא? אם כן, ישנם אנשים שיודעים מה הם עשו בגלגולם הקודם. אז הם נמצאים בעולם הבא? תודה. טוב, השאלות כאן קצת מבולגלות, אם תרשה לי, אבל התשובה היא בוודאי שאנחנו נזכור בעולם הבא את מה שעשינו בעולם הזה. עכשיו, אתה שואל, אם יש אנשים שזוכרים מה שהיה בגלגול הקודם, אז הם נמצאים בעולם הבא? התשובה היא לא. הם נמצאים בעולם הזה, בגלגול חדש. עולם הבא, זה יבוא, יהיה טוב. עכשיו, אגב, האנשים שיודעים מה שהם עשו בגלגול הקודם, א', הם מעטים מאוד, ב', אני לא בטוח שזה לא תמיד איזושהי אשליה. אז עכשיו, בואו נחזור לדברי הגמרא. ואם תאמר, אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקים מה הם עושים? עכשיו, מה זה השנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו? יש שינויים מתמידים בעולם. כן? העולם הולך ומתפתח. השאלה היא איך אני עובר שינויים? הרי לעבור שינויים זה דבר... זה מסוכן. כן? מתי יש בעיות לאנשים? כשהם עוברים מעולם לעולם. כשאני בעולם א', אז המצב ברור. כשאני בעולם ב', המצב ברור. מה הסכנה? כשאני בין עולם א' לעולם ב'. איך אומר הכתוב? וליוצא ולבא אין שלום. מפני צער. כלומר, אם אתה יוצא ובא, אין שלום. אומר התלמוד, זה היוצא מתלמוד לתלמוד. אז קל וחומר שמדובר במעבר כללי של כל המציאות כולה, לא רק מצב שלי אישי, אלא של כל הבריאה כולה, כל הבריאה משתנה, איך אני חווה את המעבר הזה. או למשל, מה יקרה כשהשמש תכבה? בעיה, לא? כן. מספרים על אסטרונום שאמר, אסטרופיזיקאי, בעוד מיליארד שנה, השמש תכבה. אחד השומעים בחרדה אמר, אמרת מיליון או מיליארד? כן. לכאורה, זה בכלל לא משנה שום דבר. מה אכפת לנו זה כזה רחוק? בסדר, אבל זה יקרה. כלומר, האם יש המשך לקיום במצבים פיזיים שונים? למשל, למשל היום תמיד אומרים, מחפשים חיים בכדורים אחרים, נכון? האם יש באיזה כוכב, באיזשהו מקום שבו יש חיים? ואז מחפשים, איך יודעים אם יש חיים או לא? דבר ראשון שמחפשים, אם יש מים, נכון? אם יש מים, אז יש סיכוי. ואחר גם חפשים, יש גם חמצן. אם יש חמצן ומים, אז הסיכוי יותר גדול. וכו'. על מה בנויות, על איזה הנחה בנויים כל המחקרים האלה? שכדי לחיות צריך מים וחמצן. אבל איך אנחנו יכולים לדעת אם אין צורות חיים שאינן תלויות בדברים האלה? כלומר, האם אובדנו של כדור הארץ, האם המעבר למציאויות חדשות זה עוצר את תנועת החיים או לא? איך אומר הכתוב בישעיהו?
המשכיות של העולם.
כן, האם יש המשכיות? כן, מה יהיה כשנגיד העולם שלנו לא יהיה? כן, האם יש המשכיות של הקיום? האם יש כל מיני צורות אחרות? ועל זה אומר הנביא ישעיהו, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. גם פה מובא פסוק בספר תהילים, כן, על כן לא נראה בהמיר ארץ. מה זה בהמיר ארץ? תמורה, כן? זה ארץ אחרת. במות הרים בלב ימים. אין, ההרים מתמוטטים בים באיזשהו שלב. יש אירוזיה, כן? יש תנועת היבשות, יש רעידות אדמה, יש אבולוציה, יש הרבה דברים. האם זה אומר שלקיום יש הפסק? אז פה אנחנו רואים שאין הפסק. כן? לא משנה אם אתה מדבר על שינויים, תחלופות בעולם הפיזי, או בעולם המטאפיזי, בכל מקרה יש איזו המשכיות של חיים, איזה קו חיים שהולך ועולה. כן? זה כמו שאומרים, שכאשר הגיעו יצורים מן המאדים, אז וראינו אותם. אז שאלו אותם, האם אתם מבינים אותנו? אז הם אמרו, כן. יש לנו תוכנה שעל פיה אנחנו מבינים את כל השפות. אז אנחנו מבינים את מה שאתם אומרים. ואתם במאדים כולכם ככה עם שמונה עיניים מסביב לראש? כן, לכולנו יש שמונה עיניים מסביב לראש. וכולכם ירוקים עם אנטנות? כן, כולנו ירוקים עם אנטנות. וכולכם יש לכם ככה שלושה קרניים במצח? לא, זה רק ליהודים. כלומר, המשך קיום לאומה הישראלית יש גם במצבים האלה. אז זה מה שאומר כאן. ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהם את עולמו. עכשיו, יש גם חידושי עולם בספירות יותר פשוטות. למשל, כשהעולם עובר דרך מלחמת עולם, או כשיש שינוי טכנולוגי מיוחד, או שינוי מנטלי מיוחד, אז גם זה שינויים, גם זה החלפת העולם. כן? איך אפשר לעבור את הדברים האלה? יש למשל בספר, בתנך יש ספר חשוב בשם יוב. יוב היה אדם שהיה צדיק, אבל הוא חי בתקופה של שינויים גדולים בעולם, ולכן הוא לא ידע האם הצדקות שלו תעבור לדור הבא. נכון? איך כתוב שם? אולי חטאו בניי. יוב היה מקריב קורבנות כל שבוע, כי היה אומר, אולי חטאו בניי. ומה עם עצמך? אולי חטאת אתה? לא, על עצמו הוא ידע שהוא לא חטא. אז אם הוא לא חטא, למה שהבן שלו יחטא? בגלל שהוא כבר חי בעולם אחר. ובעולם האחר, הקריטריונים של הצדקות של ימי איוב כבר לא תואמים את הקריטריונים הנדרשים לצדקות בדור הבא. ולכן באו על איוב ייסורין. כלומר, איוב זה כלומר, הטיפוס האופייני לצדיק שצריך לעבור מתקופה לתקופה. כשאתה עובר מתקופה לתקופה, אז יש סכנות. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אותם שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את העולם, שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זאת אומרת, ונשגב השם לבדו? מאיפה זה לקוח בכלל הביטוי הזה? מאיפה לקוח הביטוי ונשגב השם לבדו? לא יודעים? מה? בישעיהו. איך אתה יודע שזה בישעיהו? זה כתוב פה לפנינו. מה אתה... יש לך את הדף? כן, אז... מה? כן, בגמרה. הנה, אתה רואה השורה השנייה שנאמר ונשגב השם לבדו. מצד סמול כתוב בקטן ישעיה ב'. אפילו הפרק ידוע. כן, עכשיו, השם לבדו, לבדו בלי מי. האם אומרים לבדו, סימן שעד עכשיו הוא לא היה לבדו, ועכשיו הוא יהיה לבדו. מה? בלי המלאכים? מה רע לך במלאכים? שיהיו מלאכים. רבי אברהם שפירא היה אומר, למה יש כל כך הרבה מלאכים? כן, הרי מלאכים יש הרבה מאוד, מיליארדים של מלאכים. למה? הרבי אברהם שפירא היה אומר, תראה, לחתו הם לא חוטאים. פרנסה לא צריכים. אז שיהיה. מה? נו. כן, אבל כתוב, לא טוב להיות האדם לבדו, שגם האדם היה לבדו. גם בבראשית הוא לא שיתף את האדם מבריאת האדם.
לא,
המלאכים. נעשה, שהוא שיתף את המלאכים מבריאת האדם. יש בזה משהו, אני אסביר למה הכוון. יש בספר תהילים, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. מכירים את הפסוק? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. זאת אומרת, היחס בין השם לבין אלוהים, הוא כיחס שבין השמש לבין המגן. שמש זה דבר טוב, לא? זה טוב השמש. מה זה עושה השמש? זה מחמם, זה מאיר, נחמד השמש, אבל זה גם שורף, זה מסוכן. אז כדי שאני אוכל להשתמש בשמש באופן מועיל ולא באופן מזיק, אני זקוק למגן. נכון? המגן זה יכול להיות שמשייה, זה יכול להיות חלונות, זה יכול להיות קרם שיזוף. אני זקוק למגן. שמש הוא מגן. אם יש לי מגן, השמש לא שורפת. נכון? עכשיו, אותו דבר, להיפגש עם השם, י' כ' ו' כ', זה מסוכן מאוד. אני יכול להישרף, כלומר להתבטל. אז יש לי מסכים שמצילים אותי מן המפגש הזה. איך נקרא עם המסכים? אלוהים. כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. ואז יוצא שיש, כמו שאמרת, המלאכים, או סדרי הטבע, או חסימות מנטליות, שמצילות אותי מלהיפגש ישירות עם השם. זה טוב, לא? לכן, אגב, המגינים האלה בנויים כל כך טוב, שאני יכול להתהלך בעולם, ולא לדעת שיש מי שברא את העולם. כלומר, אני מוקף טוב טוב, היטב. וזה הכרחי כדי לבסס את האוטונומיה של האדם. אבל, עד מתי? צריך לזה גבול. יבוא יום שאני אוכל להסיר את המסכים בלי להתבטל. ואז, ונשגב, השם לבדו, בלי אלוהים, עם האדם. מובן? מה? יש סיכון. לא, הסיכון כבר לא יהיה. מדוע? כי אני קניתי את הזכות של הקיום. מה שורף אותי כשאני פוגש את השם? שאין לי זכות קיום מול האינסוף. אבל אחרי אלפי שנים של בחירה חופשית, אני קניתי את זכות הקיום, אז אפשר להסיר את המסכים ולהיפגש עם האינסוף בלי לכלות, בלי להתבטל. ואז יש מצב של פנים אל פנים. בעוד שבמיסטיקה, המטרה היא להתמזג עם האלוהות, כלומר המפגש עם אלוהים במיסטיקה זה סוג של מוות, אצל הנביאים זה לא מוות, אלא להפך. אני פוגש את האלוהים ומקיים איתו דיאלוג, פנים אל פנים.
הגוף זה לא מסך?
מה?
הגוף זה לא מסך?
הגוף בעולם שלנו הוא מסך.
ואז
הוא לא יהיה מסך. כי הוא יהפוך לזכוכית. יש רק שני אופני גוף. גוף שדומה לכלי חרס, ויש גוף שדומה לכלי זכוכית. למדנו את זה לפני כמה דקים. ואז הכלי חרס הוא מאפיל על זוהר הנשמה, והזכוכית מעצימה את זוהר הנשמה.
זה חוצץ?
זה חוצץ פחות. ואז הולך ונהיה דקיק יותר.
זה
לא לבדוק,
יש...
זה עד שיתבטל, כלומר, עד שלא יורגש. והיה השם לי לאלוהים. שלום כבוד מורנו ורבנו. יושב מולך יאיר גבירץ, המתחתן היום. הוא ושוש בינו, נתנאל גיאת, עשו מאמצים גדולים להגיע לשיעור היום כדי שיכנסו לחופה מתוך קדושת השיעור. האם הרב יכול לברך את החתן? תודה. תבורך מפי עדיון. מי הוא יאיר גבירץ? מזל טוב, אתה השוש בין שלו. אז יהיה רצון שביתך יהיה בית מלא בתורה, בקדושה, בשמחה, בילדים, בריאות ואושר ופרנסה טובה. בסדר? טוב, יפה. זה יאיר גיאת טיפל בזה. כן? זה אח שלך? זה אבא שלך? יפה. אבני החושן שלוש מלא אדומים. בסדר? יפה, טוב. זה מרגש בהחלט. טוב, אז אם כן, זה גם כן, זה שינוי של העולם, כן? זה התחלפות העולם. למה מאמצים גדולים? זה לא כל כך קשה, ביום החתונה אין מה לעשות. העולם כבר סגור, תזמור את זה. אז מה נשאר לעשות? באים לשמוע שם. טוב, רק אל תלך לחופה עם חולצה כזאת. בסדר. ואז אם כן... זה פה מה שנאמר, כן? ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא צדיקים מה הם עושים? הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, כנשרים. מה זה כנפיים? מה זה כנפיים קודם כל? כנפיים זו התרוממות, כן? הכנף זה מה שמרומם את האדם. הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים, כלומר הוא מרים אותם מעל השינוי. וחוץ זה הכנף משמש לעוד משהו. הגנה. כן? הכנף מגן. אז יש לו גם התרוממות מעל השינוי, וגם הגנה מפני הסכנה. מפני הסכנה של המפגש הישיר. כנשרים. למה צריך להוסיף כנשרים? מה, היא לא מספיק כמו יונים?
נשר יותר כבד.
אה?
נשר יותר כבד מיונה.
נשר זה יותר גבוה.
לא, נשר אף יותר גבוה.
אף יותר גבוה. האמת היא ככה. הנשר הוא שותף הרבה פעמים לניסוי מעניין. ניסוי שמוכיח שהכבשה זה היצור החזק ביותר בעולם. כן? הכבשה מסוגלת לעלות לגובה של 1,000 מטר ועוד עם נשר מעליה. מה?
מי מושך את מי?
זה, מה? צריך להוכחה, מי אמר לך שזה... מן הסתם זה הכבשה שעולה. יש כמה דרכים להסתכל.
לא, מה
זה לא באוויר. נשר זה סמל להתחדשות. או אם תרצו בקבלה, הנשר זה התשובה. זה מקביל לתשובה. ויש בדיוק, תתחדש כנשר נעורייכי. פעם היו חושבים שהנשר משיר את הנוצות שלו ומחליף אותן וכו'. כן, מה אתה אומר?
יש, נשלח מייל כזה על שכל, נשר יכול לחיות 75 שנה, בשנה 35 המקור שלו מתעכל, כן. ציפורני אלפי מתעכלות לא יכול לטרוף, והנוצות מתקשות. אני לא יודע אם זה...
זה נכון זה מדעית? או
כן,
שזה אגדה?
כן, זה מחקר שהוא שובר את, הוא שובר את המקור,
אה, כן.
שישה שבועות גודל המקור חלש, חזק.
אה, כן.
וכמה הוא תורש את הנוצות, אז הוא יכול לרוף בחזרה, והוא תורש את הציפורניים ומתחדש.
זה מאוד מעניין, לא ידעתי.
תוך סבל של איזה... הוא בוחר, הוא יכול לבחור, יכול ללמוד גם ב-35, תוך סבל של 6 חודשים, הוא יכול להחליף את להתחדש כנשר נאורכי ו...
זה מעניין מה שאתה אומר. אתם שומעים מה שבנייהו אומר? הוא אומר שיש מחקר שמראה שהנשארים יכולים, אם הם רוצים, בגיל 35, להחליף את המקור ואת הציפורניים ואת הנוצות, ואז להפוך למשהו חדש. אז יפה לראות שזה גם מבחינה ביולוגית כך. כן, אבל באופן כללי, הנשר משמש ככינוי לתשובה. לכן, יעלו עבר כנשרים, כן, שתיל על פני המים, שנאמר, על כן לא נראה באמיר ארץ, ומאות הערים האלה וימים, ושמה אתה אומר, יש להם צער, תלמוד לומר, וכויי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. כן, אז מה זה אומר? הנשרים, יש ב... בספר שמות, לא? פסוק כזה. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים? משמע שהקדוש ברוך הוא משתף את האדם בעלייה. הרי היה אפשר שהקדוש ברוך הוא ישלח נשרים להערים אותנו. אבל אז האדם היה פסיבי לגמרי. אבל אם ואשא אתכם על כנפי נשרים, משמע שהנשר משמש כרכב, ואנחנו עולים עליו. זאת אומרת שהאדם שותף מלא בעלייה שלו. זה הכוח של התשובה. לעומת, למשל, המיתוס של איקרוס. מכירים את המיתוס של איקרוס? אותו אחד שמע שהיה במבוך ועשה לעצמו כנפיים עם נוצות ושעבה. עלה יותר מדי גבוה, שמש המיסה לו את השעבה, נפל לתוך הים. זו טרגדיה יוונית. זאת אומרת שבתפיסה היוונית, העלייה היא תחרות עם האלים, והאלים מאוד כועסים, לא רוצים שאדם יעלה יותר מדי, מפילים אותו. בעוד שבישראל, ההפך, כן? הקדוש ברוך הוא שולח לנו נשרים, ולא רק שהם, לא רק שהם מרימים אותנו, אנחנו כביכול שותפים לרמתם. כן? על כנפי נשרים. כן, שם. זה פרומטאוס. זה הסיפור של פרומטאוס שגונב את האש מהאלים, והאלים כועסים וכו'. אצלנו האש ניתנה במתנה, בכיף, על ידי הקדוש ברוך הוא לאדם, על ידי שהוא שפשף, שנתן לו שני אבנים ושפשף. טוב. עכשיו באה שאלה חדשה. שאלה מעניינת ביותר. ונעלף. כן? אתם רואים, זה בשורה 3-8. ונעלף ממתים שהחיה יחזקאל. למה אתה כל הזמן מחפש מניין לתחיית המתים מן התורה? יש לך תחיית המתים שחור על גבי צהוב באותיות קידוש לבנה בספר יחזקאל, נכון? אז למה אתה לא לומד משם תחיית המתים וזהו? מה כל כך מסובך? אגב, זו שאלה מעניינת, כי הצדוקים הרי שגם הם האמינו בתנך לא האמינו בתחיית המתים. מה הם עשו מהפסוקים האלה של יחזקאל? נכון? נעלף עם מתים שהחיה יחזקאל. סבר לה, כמאן דאמר, באמת משל היה. כלומר, זה מי שלא רוצה ללמוד ממתים שהחיה יחזקאל, סובר שכל הסיפור שמה ביחזקאל לא היה תחיית המתים. אלא משל. נכון? משל למה? מה פתאום לתשובה? לשיבת ציון. זה משל לשיבת ציון, בימי בית שני. מה?
זה גם תשובה.
דתניא, וכאן מביא לנו ברייתא. רבי אליעזר אומר, אולי כדאי לקרוא קצת, קודם כל מה כתוב ביחזקאל. ביחזקאל פרק למד זין. כתוב, הייתה עליי יד השם, ויקחני ברוח השם, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה יבשות מאוד על פני הבקעה. והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויומר אליי, הנבה על העצמות האלה. ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה, אני מביא בכם רוח, וחייתם, ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם עור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי, כאשר צוויתי, ויהי קול, כי הנה ואי, והנה רעש, ותקרבו עצמות העצם אל עצמו, וראיתי, והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. עד כאן מה שהנביא ראה. האם הדבר הזה קרה או לא קרה? התשובה היא שכל זה היה מראה, נכון? רוח השם. אז זה חלום שהוא רואה. זה לא דבר שהתרחש במציאות. ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. אז מה שראית זה העם היהודי בגלות. הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם. מה זה הקברות? זה בית המדרש, בית הכנסת, מועדון הקהילה, המקווה והאטליז. נכון? זה הקברות. אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני השם, בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם וחייתם, ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. יוצא שלפי פשט הכתובים, מה שראה יחזקאל שמה, היה איזה מין משל לשיבת ציון. עם ישראל בגלות הוא עצמות יבשות, אנחנו מוצאים אותו מן הקבר, מביאים אותו לארץ ישראל, זה תחיית המתים. יוצא לפי זה, שיחזקאל לא דיבר על תחיית המתים. זה עונה על השאלה של הגמרא. כן? הגמרא שואלת, ונעלף ממתים שהחיה יחזקאל, סבר לה, כמאן דאמר באמת משל היה. עכשיו, איפה מאן דאמר הזה? יש ברייתא ארוכה. דתניא, שנין. רבי אליעזר אומר, מתים שהחיה יחזקאל, עמדו על רגליהם, ואמרו שירה, ומתו. כן? זה דעה מעניינת. רבי אליעזר אומר, הם עמדו על רגליהם, ואמרו שירה, ומתו. מה יש להם לעשות? צריך למות אחר. כי הרי ברגע שהם אמרו שירה, הם מילאו את התפקיד שלהם. אגב, זה קצת רומז לדעת הרמב״ם, שאחרי תחיית המתים ימותו. מה שירה אמרו? אתם רוצים לדעת, מה הם שרו? השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. מה המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע? לפי רבי אליעזר, זה שמתים זה נורמלי. השם ממית בצדק. האדם חוטא, מגיע לו למות, מה זאת אומרת? האדם עובר על דבר השם? ברגע שהוא עובר על דבר השם, אין הצדקה לקיומו. השם ממית בצדק. אז למה הוא מחיה? מה הבעיה? לא, זה בסדר. לא נורא, לא נורא. רק זה טוב, כן? לא, זה בסדר, זה בסדר. זה בסדר, בלי בלגן. כן? השם ממית בצדק, אבל הוא מחיה ברחמים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להגביר את הרחמים בעולם על הנטייה של הצדק. אבל בעצם למות זה נורמלי. רבי יהושע הוא לא מסכים עם זה. הוא אומר, השם ממית, מחיה. מוריד שאול ויעל. כלומר, מאחר והקדוש ברוך הוא ממית, הוא חייב להחיות. כיוון שהוא מוריד שאול, הוא חייב להעלות. הטבע האמיתי של האדם זה לחיות, לא למות. ולכן המוות זה תאונה. את התאונה צריך לתקן. בדיוק הפוך. זו שאלה בכלל, מסביב למושג שקיים במדע, מושג האנטרופיה. האנטרופיה. האם המגמה הכללית של המציאות זה הבניין או החורבן? היום יש במדע מושג האנטרופיה שמניח שבסופו של דבר הכל נוטה אל הפירוק. הרי זה דורש פחות אנרגיה להרוס קיר אשר בשביל לבנות קיר. אז העולם בטבע הדברים הולך ומתפרק עד שבסופו של דבר הכל יחלה. זה גישה. גישה שנייה שמה לב שבתוך המציאות אנחנו רואים מגמה שעולה. מהבלתי מאורגן אל המאורגן, מן הדומם אל החי. תורת האבולוציה מראה לנו שבמשך מיליוני שנים יש מגמה של התארגנות של החיים לקראת צורות יותר מפותחות של חיים. אם כן, אתה רואה שהחיים גוברים על המוות. כן, ככה לפחות למשל סובר ברגסון. הפילוסוף הנרי ברגסון סבור שהחיים ילכו ויתגברו באופן כזה שאפילו המוות יתבטל בבוא הזמן. לא יהיה יותר מוות אפילו. ככה הוא סובר.
יש כת כזאת בתל אביב.
מה? יש כת כזאת בתל אביב. שמה? שהם סוברים שהם לא ימותו.
כן. באמת שמה רואים שהוא לא תרגל נכון.
מי שמת לא תרגל נכון. יפה. יפה. זה פרנסה לא רע. פרנסה לא רע. זה כמו אדם מוכר לך חוט אדום. סגולה לפרנסה. צודק. לא משקר. וואלה, איך לא חשבתי על זה? זה מלמד מכון מאיר, וזה פה, שם. יכולתי לעשות כסף. טוב, לא משנה. המהר"ל מפראג דווקא מצדיק את השיטה ההופכית. יש פסוק, סומך השם לכל הנופלים, נכון? מסביר המהר"ל מפראג, מי זה הנופלים? כולם. כולם נופלים. אבל השם מרים אותם. סומך השם לכל הנופלים, כי כולם נופלים. כן? אז בעצם המהר"ל הולך יותר בשיטה של רבי אליעזר. הרב קוק לעומת זה הולך יותר בשיטה של רבי יהושע, בשיטה של ברגסון, שהמגמת החיים היא זו שגוברת במציאות. טוב, איפה היינו? אז זה הוויכוח. מי? אתה אומר שהפרופסור ברסון הוא הרופא של העיניים בשערי צדק. יפה. הבכיר יותר מכולם. יפה. רק שזה מעניין שהשם שלו מזכיר לנו את הפילוסוף ברגסון, שגם הוא אגב בנה הרבה רעיונות מסביב למבנה העין של האדם. כן, יש איזה קשר בין ברסון לברגסון. טוב, אנחנו מודיעים על המידע. מה המספר טלפון שלו יש לך? אבל אתה לא יודע את הטלפון.
יש לי פה רשום.
יש לך פה רשום, יפה. אז מי שמעוניין יכול לגשת בסוף לידידיה ולקבל את המספר, כן.
אני לא יודע איפה זה נאמר, אני יודע שזה מדרש או מאמר חז"ל, על אדם שמורת עולמי, כן.
על מה, על אדם ש?
שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, שמור על עולמי, כן.
כן, נכון, נכון, בקהלת רבה. נכון.
לפי המאמר הזה אפשר להבין שהעולם יכול להגיע למצב של כיליון, אנחנו רואים חוסר מים, טבע,
נכון, נכון.
יערות הגשם.
כן, ברור. השאלה היא מה בסוף יגבר. כן, החורבן הוא הבניין. זה שיש אפשרות תיאורטית להחריב את העולם זה נכון. השאלה היא, האם היא תמומש או לא? כן, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לא להביא יותר מבול של מים, אבל מבול של אש הוא לא הבטיח. טוב. אז בזאת אנחנו נעצרים באמצע הברייתא. נא להחזיר לבריאות את הדף הזה. הדף הזה בלבד, לא את הדף הקודם. תודה.